ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אנחנו השנה למדנו מהחוברת, אחרי זה עברנו מהספר של הרב גינזבורג, עכשיו אנחנו חוזרים לחוברת. יש עוד כמה דברים ש... מה? יש עוד כמה דברים שאנחנו רוצים להשלים פה, והסיבה שלא למדנו אותם זה בגלל שזה סיפורים ארוכים, או לפעמים זה קבוצות סיפורים. ותראו, יש עוד סיפורים בנושא הזה, ואפשר למשוך את זה כמה שיעורים, וכל שיעור, כל סיפור הוא נידון בפני עצמו, ואחרי זה אנחנו יכולים להרחיב ולהשוות. אבל קודם כל בואו נראה את הסיפור כשלעצמו. פעם אחת ביקשו התלמידים את כיבת חודתיו, ביקשו את רבם הרב הבשט שיראה להם דבר חידוש. אז נאתר להם הבשט, רק באופן שלא יצחקו ויבטיחו שאף שיהיה מה שיהיה לא יצחקו באין אופן. והראה להם הרב שהביטו אחר איש עני אחד אשר עמד בתפילתו בליל השבת בהתלהבות גדולה ושמחה עצומה, ושילכו אחריו לראות גם מעשהו בביתו. והתחילו התלמידים לעיין אחריו, והנה הוא אני מדוכא, עקרת פניו תענה בו, והוא לבוש מלבושים מקוראים ומתולעים, אין בהם מתום, עומד ומתפלל כאיש אשר אלפי אלפים בכיסו מבלי דאגה, ועל פניו אין שום צער, כך מתפלל ברוחב לבב. ואחרי קלותו מלהתפלל הלך בשמחה לביתו, והתלמידים אחריו בלט. ויבוא לביתו, והנה אשתו גם היא ענייה סוערה לא נוחה, מה אין כסות וסלמה, יחף מבלי מנעל על רגלה, ובביתו נרות קטנים דולקים עד שכמעט לא נקרו בהבית ולא נראה אור כלל, רק ענן וערפל והבית מלא עשן. והתלמידים ראו, והנה הוא אומר לאשתו בהרחבה שבת שלום, כך בהרחבת הלב כאיש נגיד וגביר, ויאמר לאשתו אשתי אהובתי תני קידוש, ותיקח האשתה שתי חלות אשר חסך משחור תאורה ותיתן על השולחן, ויאמר העני שלום שלום עליכם. קיצור, יושבים להם זוג עניים מסכנים, עליהם בקושי בגדים ללבוש ומאכל לאכול, וככה הם צריכים לכבד את השבת ואין להם במה. אבל הוא אומר לאשתו אשתי אהובתי תני קידוש, ותיקח האישה שתי חלות שחשך משחור תאורם ותיתן על השולחן, ויאמר העני שלום עליכם, וכל צהלה ושמחה וצהלה. ואחרי קלותו נטל ידיו ועשה קידוש של הלחם, אחר כך אמר לאשתו תני הדגים אשר הכינות לכבוד שבת. ובאמת לא הכינה הענייה הזאת כי אם מעט פולים שקוראים פרסלים, קטניות ולא יותר, ולקחה מעט מהקטניות הללו ונתנה לפניו ואמרה לו אלך הדגים, וילוכה לעני את הקטניות בחשק גדול ותערב לחיקו כמעדני מלך, וכל פעם אמר מה טובו הדגים כטעם גן עדן. ואחר אכלו את הקטניות במקום דגים כאוכל דגים גלים, אז הרים את קולו וזמר זמירות עריבות לאוזן שומע בשמחה וברכה. ואחר אשר זיבר זמירותיו אמר לאשתו אהובתי תני המרק אשר זימנתי לכבוד שבת, ותיקח גם כן מעט פולים פרסלים ותיתן לו, ותאמר לו אלך המרק אכול, ויאכל כל כך בשמחה עד אין לשער, ואומרו בכל תאב בכל פעם מה טוב ומה נעים המרק הזה. ואחר כך אמר ליתן לו בשר, ונתנה גם כן כנל. ואחר כך שאל עוד כזה כמה מטעמים, והחיקה את הפרסלים הללו לכמה מיני מטעמים ותיתן לפניו, ויוכל ויסבע ותענוג בשמחת לבב כאדם האוכל מעדני מלאכים. ואחר הסעודה אחר הזמירות אמר לאשתו אשתי אהובתי אתה בואי הנה ונרקוד ונשמח יחד. ואחר הסעודה אחר הזמירות אמר לאשתו אשתי אהובתי אתה
ותשמע לו אשתו
רגע ונשמח יחד לכבוד שמיים אשר כמות שבת קודש נשאר שמיים, ותשמע לו אשתו, ויחזו יחדיו וירקדו כמחולות המחניים, ושמחתם הריבה עליהם ויפזזו ויקרקרו עד למאות לחופים ועריבים כשמחה וקציר. תוך כך לא יכלו להתאפק מלצחוק בצחוק גדול, ויאמר להם הבשט ואמרתי לכם לבל תצחקו, כי חשוב מכולם תגובה לפני השם יתברך מאוד, ובקלו להבין כי אין שמחה לפניו יתברך בכל האדם המעדנים, הלא השם יתברך יראה ללבב ורחמן עלי בבית. סנדרין קובע ואומר מעשה אני הזה חשוב לפני השם יתברך עד למאוד יותר מן האוכל מעדנים ומתכוון להנאתו. מישהו מכם קרא פעם את הסיפור הזה? שמע עליו? לא?
הוא מזכיר סיפור של רבי נחמן.
זה החכם והתם,
כן, בהבחנה.
רבי נחמן כנראה זה התגלגל אליו מהסיפור הזה שמקורו אצל הבעל שם טוב. עכשיו, הסיפור הזה על פניו ככה נראה, אנחנו פחות או יותר, אנחנו מסכמים אותו, אז יש פה איזה מין מצב ככה של אנשים מסכנים, עניים, אין להם בגד ללבוש, אין להם שום דבר לאכול, הם עושים בשבת, בסך הכל קטניות, ומהקטניות האלה הם עושים בשר ומרק ודגים וכל מיני, והם יוצאים בריקוד. טוב. אבל אנחנו רוצים קצת להיכנס יותר לעומק, והסיפור הזה יש בו, יש בו הרבה מאוד מה להעמיק בו. אני באמת, כמו שאמרתי לכם, אני חושב שאנחנו נצטרך לקחת אותו ואחרי זה להרחיב את זה לעוד סיפורים. אבל נתחיל ככה מההתחלה, נעיר הערות לפי הסדר. פעם אחת ביקשו התלמידים מרבם שיראה להם דבר חידוש. זה כבר החידוש הראשון שרואים עושה. מה זה דבר חידוש? בדרך כלל אנחנו מצפים לשמוע איזה וור, איזה רעיון לפרשת שבוע, איזה חידוש, חידוש בגמרא. אבל בחסידות, מה זה דבר חידוש? בעצם איפה חד? מישהו מכם ראה איזה חידוש בסיפור הזה? איזה רעיון מפרשת שבוע או איזה רעיון מסוגיה בגמרא? מה היה החידוש? החידוש הוא...
עבודת השמחה.
איזה הערה נקרא לזה. זאת אומרת, התבוננות. העניין של של הבעל שם טוב, של החסידות, זה לפתוח את הלב, לפתוח את העיניים, להתבונן, כן? ולקבל איזה הערה. אתה רואה איזה מעשה מסוים ואתה מתבונן בפנימיות שלו, וזה בסופו של דבר מוביל אותך, נותן לך מוסר השכל. זה הרבה מהסיפורים על הבעל שם טוב, הם בסגנון הזה. החסידים מבקשים והבעל שם טוב נענה, ושוב, כמו שאמרנו, זה לא פלפולי, אלא זה פשוט לעמוד בפני איזה, להתבונן באיזה מציאות, באיזה תופעה, ובואו נגיד שהתופעה היא באמת קצת מוזרה ומשונה בדרך כלל, אבל דווקא המוזרות שלה והשונות שלה היא זאת שיוצרת את האפשרות באמת להיפתח כלפי איזה רעיון עמוק יותר, זה רעיון פנימי. אם כן, זה פחות או יותר מה שאפשר לומר באופן כללי על על הרעיון הזה של החידוש, על המשמעות של החידוש על פי תורת הבעל שם טוב. בזמנו, אם אתם זוכרים, ראינו את זה. זה דרך אגב לא סיפור שמופיע אצל הרב גינסבורג ומקורות אחרים. אנחנו עוזבים כרגע את הרב גינסבורג. בזמנו ראינו, אם אתם זוכרים, באחד הנושאים שלמדנו, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, אתם זוכרים? הפשט הליטאי, מה זה? תלמד מכל בן אדם, כל אחד מוסיף לך איזה רעיון הזה. מה אומר הבעל שם טוב? אם אתה מתבונן באדם, בסביבה, אתה רואה איזה פגמים מסוימים, תדע לך שהפגמים האלה נמצאים גם אצלך. הלומד מכל אדם. בסופו של דבר, המטרה של האדם זה להכיר את עצמו, להכיר את פנימיותו. לפעמים לא, אין אדם רואה חובה לעצמו, אדם לא תמיד מודע לחסרונות שלו, מודע לפגמים שלו. אומר הבעל שם טוב, תתבונן בסביבה, הסביבה היא כמו ראי שלנו, כן? וזה יכול להשליך עליך הרבה פעמים. שוב פעם, דוגמה למה שמחפשים החסידים. אבל בעניין שלנו, הסיפור שלנו פותח באיזה מין, ככה, בואו נגיד ככה, החסידים, החסידים מבקשים ואומר להם, תראו, אני מפחד, אני מבקש מכם שלא תצחקו. כן, אז שלא תצחקו. הוא מפחד, הוא יודע מה הולך להתרחש פה אצל העני והעני הזה, והוא יוצא מנקודת הנחה שיכול להיות שזה יעורר בהם איזה גיחוך. למה? זה באמת מגוחך לכאורה כל מה שהם עושים, הרי הם מתחילים לרקוד, הם עושים מכל דבר, הרי אין להם בקושי שום דבר לאכול, אבל כל דבר הופך אצלם לאיזה משהו הכי גדול שיכול להיות, סעודת מלכים, נכון? איך זה נקרא בשפה קצת לועזית? התופעה הזאת שאנשים חיים באיזה, זה נקרא אולי אשליה, איזו אילוזיה כזאת, כן? אדם אין לו שום דבר, אבל הוא עושה מכל דבר, הוא מעצים אותו והוא הופך אותו לדבר ענק, לאיזה סעודה ענקית. לכן זה עלול לעורר גיחוך, זה עלול לעורר צחוק, וככה קורה בסוף. צחקו צחוק גדול, והבעל שם טוב אומר להם, אסור לכם לצחוק, מכיוון שהאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, ורחמן עלי בבית וכו' וכו'. דרך אגב, צריך להעיר פה שצחוק אצלנו, כבר בתורה, הצחוק מתפרש לשני צדדים. והיא יצחק אברהם צחק, זה עבודה זרה, גילוי עריות, השליחות דמים, וצחוק יכול להיות, ושוב השמת, שיבת ציון, היינו אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כן, שוב, זה עניין של, כמו שאמרנו, נקודת התבוננות, הזווית של, זווית הראייה שלך, איך אתה מתבונן, איך אתה מסתכל על דברים. אדם יכול לקחת דברים ולראות את הקליפה שלהם, לראות את השלילה, אבל אפשר להתבונן אחרת לגמרי. זה פה הדבר שנכשלים בו החסידים, וזה מה ההערה שנותן להם על הבעל שם טוב. אם כן, שוב, כמו שאמרנו, נקודת המוצא שלהם היא נקודת מוצא של גאווה כזאת, של זכלתנות, כן? ציניות אפילו הייתי אומר, והבעל שם טוב רוצה, מטרה שלו להוציא אותם מהגאווה הזאת ומהציניות הזאת. ואז מה קורה? הם הולכים ועוקבים אחרי זוג של עניים, כמו שכבר אמרנו, שיש איזו סתירה פנימית, סתירה לא פנימית דווקא, אבל סתירה בין המצב החיצוני שהם נמצאים בו לבין המצב הפנימי, נכון? אין להם שום דבר, אבל בשבילם הכל, הם חיים כאילו בגן עדן, אתם זוכרים? יש פה באחד המשפטים, גן עדן, עלי אדמות, איזה גן עדן, איזה משהו... הרי המציאות החיצונית סותרת את כל התיאורים פה, כן? איך זה בכלל מסתדר? אז קודם כל, יש הערה אחת, אנחנו יודעים שמה גירש את האדם מגן עדן? אכילה. כן? האכילה גירשה את האדם מגן עדן, וכאן האכילה כאילו חוזרת לגן עדן. יש פה באיזשהו מקום, שואל למה יש פה תיקון של החטא של האדם הראשון. עכשיו, אבל צריך להעיר לעניין הזה עוד דבר. אולי תגידו אתם, איזה עוד עניין בסיפור פה מצטרף לנושא של גן עדן, של הגירוש מגן עדן, שחוזר על עצמו בסיפור ככה שבלי משים, התופעה של הבגדים, נכון? הרי לאורך כל הסיפור הם מתוארים כאנשים שאין להם בגדים. מה זה אין להם בגדים? כן, ודאי לא בגדים מפוארים, קרועים, מטולאים, יחפים. אנחנו יודעים שהתוצאות של החטא, אחת התוצאות של החטא של הגן עדן זה הלבוש, נכון? כן, הם היו עירומים ולא התבוששו, ואחרי החטא אז היו צריכים לחסות ולהסתיר. ודרך אגב צריך להעיר פה הערה, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, כל ה... מילים שאנחנו משתמשים בהם לבושים, הם, ההוראה שלהם היא הוראה שלילית. למשל, בגד, מלשון מה?
בגד.
בגידה. מעיל, מעילה, לבעול. בושה, לבוש. ולא התבוששו, כן? איזה עוד דבר אפשר, חליפה. זה בר חלוף, כאילו, כן? כל הדברים שאנחנו היום מעצימים אותם ומעטימים אותם, ומה לא עושים בשביל הגידות, זה עסק שלם כזה, כן? החנויות, המותגים השונים.
גם
כן.
חולצה.
מה?
גם חולצה.
ש?
חליצה.
מה? חליצה, יפה. אני רושם, כן? שאמרנו, אנחנו לא מתחרים איתך, חליצה, חליצה. מצוין. הבגד כאילו מסתיר, מכסה על הנשמה, מכסה על הפנימיות.
אולי נעל נועל אותך, מכסה לך את הנשמה.
נעל, אתה אומר, נעילה, נהדר. נעילה. נפלא. קיצור, אני חושב שהולך ומסתמן פה, באמת דבר שקשה להבחין בו בסיפור הזה, אבל הם כאילו באים, כמו שאמרנו, הם באים לתקן. לתקן את החטא הזה, את האכילה. האכילה של האדם הראשון הייתה אכילה של חטא, הייתה אכילה של יצרית, כן, של תאווה. והם, רק רגע, והם מתקנים את האכילה הזאת. כן, אני אצטרך לפתח את זה קצת יותר. אבל כחלק מהתיקון זה כאילו חוסר ההתייחסות לחיצוניות, לבגדים. זה לא הנקודה. אתה צריך להתבונן גם הפנימיות של הדבר, כן? אתה צריך להסתכל פנימה. דרך אגב, מה ההבדל? לאורך כל הסיפור, הקשר ביניהם מתואר כקשר של אהבה, אשתי אהובתי. כן? דרך אגב, צריך לדון בעניין הזה. אני אפילו יכול להגיד לך, כאדם נשוי, תדעו לכם, לא קל להגיד לאישה אשתי אהובתי, לבטא את הרגשות האלה. כן? יש הרבה פעמים ניכור בין בני זוג. אני תמיד שואל את השאלה הזאת כשאני מלמד את זה גם במכללה, האם מישהי יכולה לעלות בדעתה בעזרת השם שהיא תתחתן, או אם היא כבר נשואה שהיא תצא בריקוד עם בעלה. כן, ומה זה תצא בריקוד? תצא בריקוד וריקוד בתוך הבית עם כביסים מוגפים לפי כל ההכשרים וההתרים וכל אופן. אני מוכרח להגיד לכם שאני לא מסוגל לעשות את זה. אני אומר את האמת, למה אני רגיל כל הזמן לריקוד של גברים של חתונה, לצאת בריקוד עם האישה, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל זה ביטוי של זה דבר מיוחד במינו, וזה דבר נפלא שאנחנו מוצאים את זה בסיפור על הבשת. זה ביטוי הקשר ביניהם, האהבה, אפילו היכולת לצאת בריקוד. וזה גם קושר אותנו לחטא של האדם הראשון, כי מה המילה שחוזרת גם כן בחטא של האדם הראשון? תאווה. נכון? מה האנטיתזה לתאווה? מה ההפך?
אהבה.
כן. התאווה היא לוקחת גם את הדבר הזה לכיוון היצרי, כן? לכיוון הנמוך. אבל התיקון של הדבר הזה זה זוגיות, החיבור בין איש ואישה הוא דבר שיכול להיות דבר גדול, כן? דבר עצום. גם בזוהר הרי מתואר הקשר שבין איש ואישה לזיווג עם השכינה, כן? הכל קשור. אבל שוב השאלה היא נקודת המבט, איך אתה לוקח את זה? שוב, אדם יכול לקחת ולהפוך את הדברים, הכל תלוי בו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.